השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת מגילה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ברבע התחתון של עמוד ב'. השיעור היום יהיה 16 דקות. היום אנחנו ממשיכים בנושא של דברים קדושים, האם מותר למכור אותם, האם מותר לשנות אותם, ולגבי זה נראה היום חמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי בית מדרש. כלומר, בשיעור הקודם למדנו שבית כנסת זה קדוש, ואם מוכרים אותו אז בכסף אסור לקנות משהו פחות קדוש, לפי חלק מהראשונים חייבים גם דווקא משהו יותר קדוש, כמו תיבה לספר תורה. דבר נוסף שראינו אתמול זה שדבר קדוש אסור לשנות אותו מבחינה פיזית לדבר פחות קדוש, וממילא לגבי שני הנושאים האלו עולה השאלה, מה יחס בין בית כנסת לבין בית מדרש? איזה מהם יותר קדוש? אם נדע איזה יותר קדוש, אז נוכל למכור את הפחות קדוש ולקנות בכסף את היותר, וגם נוכל פשוט לקחת את בניין של הפחות קדוש ולהסב אותו אל היותר קדוש. אז לגבי זה יש מחלוקת מה רב אמר. רב פאפה אומר שהוא אמר שבית כנסת יותר קדוש, רב פאפי אומר שהוא אמר שבית מדרש יותר קדוש, ורבי יהושע בן לוי גם הוא מסכים לזה, וממילא לפי דעתם אסור להפוך בית מדרש לבית כנסת, מותר להפוך בית כנסת לבית מדרש. רק נעיר בסוגריים, יכול להיות שזה דווקא בהנחה שיש עוד בית כנסת במקום, לפי מה שלמדנו אתמול שתמיד צריך לדאוג שיהיה עוד בית כנסת, בכל אופן זה לא מוזכר כאן. אלה הדעות. עכשיו בסוגריים, הגמרא מביאה, אגב, זה פסוק במלאכים ב', כתוב שם, וישרוף את בית השם וכולי, ואת כל בית גדול. מה זה בית גדול? הגמרא דורשת, זה מקום שמגדלים בו משהו. מה מגדלים בו? אז יש שתי דעות, רבי יוחנן ורבי ישוע בן לוי. אחד מהם אומר שמגדלים בו תפילה, כלומר בתי כנסת, ואחד אומר שמגדלים בו תורה, כלומר בתי מדרש. עכשיו, הגמרא לא יודעת מי אומר מה, אבל אומרת הגמרא, לכאורה אפשר להוכיח שמזה שלפי רבי ישוע בן לוי, בית מדרש יותר קדוש מבית כנסת, אז כנראה שהוא זה שאמר שבית גדול זה בתי מדרש, כי יותר סביר שהפסוק מדבר על הדבר היותר גדול, שזה בתי מדרש לפי רבי ישוע בן לוי. עד כאן הסעיף הראשון לגבי מה קדוש יותר, בתי כנסת או בתי מדרש. הסעיף השני זה האם מותר למכור ספר תורה. עכשיו נקדים את המאוחר, הגמרא מביאה ברייתא בסוף הסוגיה, בערך בשליש התחתון של עמוד א', שם הברייתא אומרת בפירוש, לא ימכור אדם ספר תורה. ורשב"ג אומר שגם מי שמוכר פשוט כי אין לו כסף להכיל את הילדים שלו, בכל זאת לא יראה סימן ברכה מהכסף. בקיצור, אסור למכור. זה מה שכתוב בברייתא, אבל עדיין בתחילת הסוגיה, הגמרא שואלת, זה שאסור למכור אם אחרי זה הוא משתמש בכסף למשהו פחות קדוש, זה ודאי נכון. אבל האם הברייתא גם אסרה למכור ספר תורה ובכסף לקנות ספר תורה חדש? זאת השאלה של הגמרא. כשנזכיר, ראינו במשנה שכל הדברים הקדושים מותר למכור אותם בתנאי שבכסף הוא קונה משהו קדוש יותר לפי חלק מהראשונים. השאלה היא, האם זה נכון גם לגבי ספר תורה? כי הרי בספר תורה אין משהו קדוש יותר. המקסימום שיכול לקנות זה עוד ספר תורה. וזו השאלה, האם אפשר למכור ספר תורה בשביל לקנות ספר תורה אחר? ועל השאלה הזאת, הגמרא מביאה חמש ראיות, אחת שמותר, אחת שאסור לסירוגין, ואת כל הראיות הגמרא תדחק, כך שבסוף נשאר בלי תשובה. הראיה הראשונה שמותר זה מהמשנה שלנו, שם כתוב בסיפה שאם מכרו ספר תורה אסור לקנות בו ספרים, משמע שרק להוריד אסור, אבל לקנות ספר תורה אחר משמע שמותר. זאת הראיה הראשונה, אבל הגמרא דוחה, זה ודאי נכון שאם כבר מכרו ספר תורה אז אין מה לעשות עם הכסף אלא רק לקנות ספר תורה אחר, אבל זה לא עונה לשאלה שלנו. השאלה שלנו זה לא מה לעשות בדיעבד אם כבר מכרו, אלא אם מותר לכתחילה למכור בשביל לקנות ספר תורה אחר, ואת זה אי אפשר ללמוד מהמשנה, לכן את הראיה הראשונה דחינו. הראיה השנייה זה ראיה שאסור, וזה מברייתא שמדברת על מטפחות. היו עושים מטפחות בשביל לקשט ספרי תורה וחומשים, ואומרת הברייתא ברישא שאם הקדישו את המטפחות לחומשים, מותר להשתמש בהם לספר תורה, כי בזה אתה בעצם מעלה אותם. אבל מכאן משמע שאם הקדישו לא לחומשים אלא לספר תורה, אז יהיה אסור להשתמש לספר תורה אחר. משמע שאפילו ששני ספרי התורה הם באותה רמת קדושה, אסור להעביר מאחד לשני. אז לכאורה אותו דבר, גם אסור למכור אחד בשביל לקנות אחר. זאת הראיה שאסור, אבל דוחה הגמרא מהסיפה של אותה ברייתא. בסיפה שם כתוב מקרה בדיוק הפוך, אם הקדישו את המטפחות בשביל ספר תורה, אז אסור להשתמש בהם לחומשים, כי זה מוריד. משמע שלהשתמש בהם לספר תורה אחר, כן יהיה מותר, כי זה נשאר באותה דרגה. אז מהרי שאתה מוכיח שבאותה דרגה אסור, מהסיפה אתה מוכיח שבאותה דרגה מותר, לכן מהברייתא הזאת אי אפשר ללמוד לגבי אותה דרגה, ואנחנו עוברים לראיה הבאה. הראיה השלישית זה ראיה שמותר, וזה מברייתא שאומרת שמותר להניח ספר תורה על גבי ספר תורה. כלומר, זה לא מבזה את הספר תורה התחתון. אז מכאן אתה רואה שכיוון ששניהם באותה רמת קדושה, אז אין כאן עניין של ביזיון, אז לכאורה גם מותר למכור אחד ולקנות אחר, כי זה באותה רמת קדושה. זאת הראיה השלישית, אבל הגמרא דוחה את זה שמלהניח אחד על גבי השני אי אפשר ללמוד כלום, כי זה כולה מיוחדת. למה זה כולה מיוחדת? כי הרי כשגוללים ספר תורה, אתה בעצם גם מניח יריעות של ספר תורה על גבי יריעות אחרות, ושם זה כי פשוט אין ברירה, אין דרך אחרת לגלול בלי שיריות יהיו גלולים על יריות. ממילא, כיוון שזה מותר בגלילה כי אין ברירה אחרת, אז התירו גם משהו קצת יותר מחודש שלא רק ביריות בתוך אותו ספר זה מותר, אלא גם להניח ספר על ספר זה מותר. אבל זה כולה מיוחדת שנובעת מאותו היתר של הגלילה. וממילא, כיוון שזה כולה מיוחדת, אתה לא יכול ללמוד משם לגבי מחירה ולומר שגם מותר למכור ספר תורה אחד ולקנות אחר. אז גם את הראיה השלישית דחינו, ואנחנו עוברים לראיה הרביעית. הראיה הרביעית זה שאסור, וזה מאמורה. רבי יוחנן אומר בפירוש, לא ימכור ספר תורה ישן, לקנות חדש. אז לכאורה זה ראיה ברורה, אבל דוחה הגמרא, יכול להיות שרבי יוחנן דיבר דווקא במקרה שבו אני עכשיו מוכר את הישן, ואחרי זה עם הכסף אני אחפש סופר שיכתוב לי חדש. במקרה כזה אולי רבי יוחנן פשוט חושש שאני אפשע, ובסוף אני לא אקנה חדש. אבל מה לגבי מקרה שבו החדש כבר מוכן ויושב בחנות ואני רק צריך שלם, שכאן אין חשש של פשיעה? כן, יכול להיות שרבי יוחנן היה מתיר, וזה בעצם השאלה שלנו, וממילא מרבי יוחנן אי אפשר להוכיח שאסור, ולכן אנחנו עוברים לראיה החמישית והאחרונה. הראיה החמישית זה שוב מרבי יוחנן, פעם רבי יוחנן בשם רבי מאיר, עוד פעם רבי יוחנן בשם רבי מאיר, תזכרו את הצירוף הזה, הוא אומר שמותר למכור ספר תורה, רק אם אתה הולך להשתמש בכסף, ללמוד תורה ולישא אישה. עכשיו לכאורה, לקנות ספר תורה אחר זה כמו ללמוד תורה, הרי מה עושים מספר תורה? לומדים בו, אז לכאורה גם בשביל לקנות ספר תורה אחר מותר. זאת הראיה שמותר, אבל גם את זה דוחה הגמרא, יכול להיות שלא. יכול להיות שללמוד תורה ולישא אישה זה חשוב יותר מאשר לכתוב ספר תורה, כי בלישא אישה אתה מקיים את העולם, בללמוד תורה לימוד מביא גם לידי מעשה, לעומת זאת לכתוב ספר תורה אולי זה פחות חשוב, ולכן גם מכאן אין ראיה שמותר למכור ספר תורה ולקנות ספר תורה אחר. ובעצם נשארנו בלי תשובה. כאמור, בסוף הסוגיה הגמרא מביאה ברייתא שאוסרת, ורשב"ג אומר שאין לו סימן ברכה, אבל כאמור מהברייתא הזאת אין לנו ראיה, כי אולי זה דווקא כשהוא משתמש בכסף למשהו שאסור, אבל אולי בשביל לכתוב תורה מותר. עד כאן הנושא השני להיום, האם מותר למכור ספר תורה ולקנות אחר. נשארנו בלי תשובה, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לנושא השלישי. אמרנו במשנה שאם אנחנו מוכרים משהו קדוש, בכסף צריך לקנות משהו יותר קדוש. עכשיו הגמרא מדגישה בסוף שגם אם מהקנייה הזאת נשאר לנו עודף, אז גם אם הכסף שנשאר, גם בו צריך לקנות משהו יותר קדוש. זה מה שאומרת המשנה. עכשיו על זה ברב ואומר, זה נכון לגבי עודף מהקנייה. אבל אם נשאר עודף מהגבייה, כלומר שגבינו כסף מהעיר בשביל לקנות למשל בית כנסת ונשאר כסף, כאן אומר רבה שהכסף לא קדוש ואפשר לעשות איתו מה שרוצים. זה החידוש של רבה, ועל זה הבא עם הקשה מברייטה. הברייטה מדברת על המשנה שלנו, והיא אומרת, מה שאמרנו במשנה, שגם העודף הוא קדוש, זה דווקא אם הם לא עשו תנאי שמשתמשו בכסף למה שהם רוצים, אז הם יכולים להשתמש למה שהם רוצים. זה מה שאומרת הברייטה. עכשיו בוא נראה על מה הברייטה מדברת. אומר הבא, אם הברייטה דיברה על העודף מהקנייה, כלומר הנושא של המשנה שלנו, אז מה זה עוזר שהם עשו תנאי? הרי המשנה אמרה במפורש שהעודף מהקנייה, גם הוא נשאר קדוש. אלא אומר הבא, כנראה שהברייטה הזאת מדברת על מה שרבה דיבר עליו, כלומר העודף מהגבייה. ומה אנחנו רואים? שרק אם הם עשו תנאי בגבייה, אז העודף מהגבייה לא נשאר קדוש. אבל אם הם לא עשו תנאי, אז הוא קדוש. וזה בניגוד לרבה, שאמר שבכל מקרה הוא לא קדוש. זאת הקושייה מהברייטה, ועונה על זה רבה, לא הבנת את הברייטה נכון. הברייטה לא דיברה על העודף מהגבייה, נושא של רבה, אלא באמת כן דיברה על הנושא של המשנה, כלומר העודף מהקנייה. עכשיו, אם היא דיברה על העודף מהקנייה, איך יכול להיות שאומרת שאם עושים תנאי אז העודף לא קדוש? הרי הברייטה אמרה שהעודף קדוש, עונה הגמרא שצריך להבדיל בין מחירה רגילה למחירה רצינית, כמו שהבדלנו אתמול. המשנה דיברה על מחירה רגילה, כלומר או שאנשי העיר מחו או שהפרנסים מחו, אבל לא ביחד, וממילא במחירה כזאת באמת גם העודף נשאר קדוש. לעומת זאת, הברייתא דיברה על מחירה רצינית, כלומר גם פרנסי העיר וגם אנשי העיר ביחד, ואז כמו שאמרנו אתמול, כשהם מוכרים הם יכולים להפקיע את הקדושה לגמרי. עכשיו במקרה הזה הם לא הפקיעו לגמרי, אלא רק אמרו שבעודף זה יהיה מופקע, ולכן רק העודף מופקע. בכל אופן יש להם כוח להפקיע לגמרי, ועל זה הברייתא דיברה. וממילא זה לא קשה על רבה, כי רבה דיבר על עודף מהגבייה, שזה לא קדוש, ואילו הברייתא והמשנה דיברו על עודף מהקנייה. עד כאן הנושא השלישי, וזה הגענו לחמש שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לנושא הרביעי. הנושא הרביעי, חמש שורות לפני סוף עמוד א', מובא כאן לגמרי בדרך אגב, וזה כנראה כיוון שהזכרנו מקודם בנושא השני מימרה של רבי יוחנן בשם רבי מאיר, אז עכשיו מביאים עוד מימרה שלו. וזה שאם אדם הולך מהעיר שלו לעיר אחרת, ובשני הערים יש מגבית קבועה של צדקה, אז אם באים אליו הגבאים בעיר האחרת ומבקשים ממנו צדקה, הוא יעשה הצגה וייתן להם, בשביל שאנשים לא יחשבו שהוא לא נותן, ואז לפני שהוא חוזר לעיר שלו, הוא ייגש לגבי הצדקה, והגבי ייתן לו חזרה את הכסף, ואת הכסף הזה הוא ייתן למגבית שיש בעיר שלו, כי אני אהיה עירך קודמים. זה מה שאומר רבי יוחנן, ועל זה נביא שלוש הסתייגויות. הסתייגות אחת מברייתא א', שאומרת שזה דווקא כשמדובר בקבוצה שמתארחת. יש מחלוקת ראשונים מה נחשב קבוצה, בכל אופן כמות של אנשים. אבל אם מדובר בפחות מזה, אז הם כבר מתבטלים ביחס לתושבי העיר, והם צריכים באמת לתת שם צדקה, ולא רק לעשות את זה כהצגה. זה הסתייגות אחת. ההסתייגות השנייה זה בברייתא אחרת. את זה מביא רב הונא, כשבאו אליו אורחים שרצו לקבל את הצדקה שלהם בחזרה, אז הוא הסביר להם שהוא לא צריך להחזיר להם, וזה כי אומרת הברייתא שמתי עושים את אותה הצגה? רק אם הצדקה נאספת על ידי גבי צדקה פשוט. אבל אם מי שדואג לצדקה בעיר שבה הוא מתארח זה תלמיד חכם, זה נקרא כאן חבר עיר, אז אנחנו סומכים עליו לגמרי והכל נעשה על דעתו, והוא יחליט האם להחזיר חזרה את הצדקה ושיתנו בעיר המקורית או שלא, הכל על דעתו. זאת ההסתייגות השנייה. ההסתייגות שלישית, שרב הונא מצרף אותה להסתייגות הקודמת, וזה שבמיוחד במקרה של רב הונא, שבה הצדקה שהוא אוסף, הוא נותן אותה לא רק לעיר שלו, אלא גם לעיר המקורית של האורח, אז בטח שבמקרה כזה, הוא לא צריך להחזיר את הצדקה לאורח, אלא הוא משתמש בזה לפי מה שהוא חושב. אז אלה שלוש ההסתייגויות, ועד כאן הנושא הרביעי, שכאמור הובא לגמרי בדרך אגב. הנושא החמישי והאחרון זה בשתי המשניות בכף זין עמוד ב', הזכרנו אותם כבר אתמול, נזכיר אותם עוד פעם היום ונתחיל דווקא מהמשנה השנייה, וזה מה המעמד של בית כנסת אחרי שמכרו אותו. כלומר, ראינו במשנה הקודמת שמותר לקור בכנסת, רק צריך לקנות בכסף שלו משהו קדוש יותר, כמו תיבה. השאלה היא, מה נשאר מהבכנסת שמכרנו? האם הוא נשאר קדוש? אז במשנה השנייה בעמוד ב' יש שלוש דעות, מהמחמיר למקל. רבי מאיר אומר שהוא נשאר לגמרי קדוש, חכמים אומרים שהקדושה פוקעת, אפשר לעשות שם משהו של חול, למשל לבנות שם איזה ספרייה, אבל אסור לעשות שם משהו מבזה, כמו לעשות שם בורסקי או בית מרחץ או מקווה או בית מים, שזה או מכבסה או שירותים, את זה אסור. ודעה שלישית יותר מקלה זה רב יהודה, שהוא אומר שכשמוכרים צריך לעשות תנאי, ואם עושים את התנאי, אז הקונה יכול לעשות שם מה שהוא רוצה, אפילו את אותם דברים שהזכרנו. אלה שלוש הדעות. עכשיו, מעכשיו נתייחס רק לרבי מאיר וחכמים, ונראה לזה עוד שתי נפקמינות. נפקמינה אחת זה עדיין באותה משנה שנייה, וזה שלפי רבי מאיר, כשמוכרים, אז המוכרים צריכים לעשות תנאי שאם הם רוצים את הבכנסת חזרה, הם יכולים להחזיר את הכסף ולקבל את הבכנסת חזרה. למה? כי אם הם לא עושים תנאי כזה, זה נראה כאילו שהם לא רוצים את הבכנסת, זה זלזול, לכן צריך תנאי. לעומת זאת, חכמים אומרים שכיוון שהקדושה של הבכנסת ממילא פוקעת, אז מה שייך לעשות תנאי שמקבלו אותו בחזרה? הוא כבר לא בכנסת, אין מה לקבל בחזרה. ממילא לא צריך שום תנאי שמקבלו אותו בחזרה. זו נפקמינה אחת. נפקמינה נוספת, זה במשנה הקודמת, זה למי מותר למכור. לפי רבי מאיר, כיוון שהבכנסת עדיין קדוש, אנחנו לא רוצים להוריד בדרגה שלו, לכן אם הבכנסת היה שייך לרבים, אסור למכור אותו לאדם יחיד, כי יכול להיות שעכשיו לא יהיה מניין, וזה מוריד מהקדושה. לעומת זאת, חכמים אומרים שאתה יכול למכור למי שאתה רוצה, כי הרי לא תהיה קדושה בבית כנסת, אבל חכמים אומרים לרבי מאיר, לשיטתך שאתה חושש להוריד מהקדושה, אז לכאורה גם אסור למכור מעיר גדולה לעיר קטנה, כי הרי ברוב העם הדרת מלך, לפי הסבר הגמרא, עונה רב יהודה, לא, יש הבדל. מעיר גדולה לעיר קטנה, נכון שזה פחות הדר, אבל עדיין זה לא הבדל מהותי, לכן זה מותר. לעומת זאת, מרבים ליחיד, כאן זה כבר הבדל מהותי, כי לא יהיה מניין, לכן לפי שיטתו שבבית כנסת נשאר קדוש, את זה אסור לעשות. עד כאן עיקר הדיון לגבי מעמד הבית כנסת, ועכשיו אגב זה, אחרי המשנה השנייה, יש שני דיונים. דיון אחד שהוא לגמרי בדרך אגב, זה לגבי דיני ריבית. הרי לפי רבי מאיר, אם אני מוכר לך את הבית כנסת ואני יכול מתישהו לקבל אותו בחזרה ולהחזיר לך את הכסף, אז אם אני אעשה את זה, אז יוצא בעצם שהכסף שלך היה כמו בהלוואה אצלי. עכשיו, הרי באותו זמן שהכסף היה אצלי, אתה נהנית לי מהבית כנסת. אז יוצא שחוץ מזה שאני אחזיר לך את הכסף, גם הרווחת את אותה הנאה מהבית כנסת. ולכאורה זה איסור ריבית, כי נתת כסף וקיבלת גם את הכסף וגם את אותה הנאה. זאת השאלה על רבי מאיר, ועל זה עונים שרבי מאיר סובר בזה כמו רבי יהודה, ולפי רבי יהודה זה לא ריבית. למה זה לא ריבית? אז כאן יש שני הסברים. רבי יוחנן אומר כי לפי רבי יהודה צד אחד בריבית מותר, כלומר אם הריבית היא רק ספק, כי יכול להיות שאני אבקש אותה בכנסת חזרה ויכול להיות שלא, אז גם אם ביקשתי ובדיעבד התברר שזה כן היה הלוואה וריבית, זה מותר. הסבר שני, רב לעומת זאת אומר שספק זה לא מתיר, מה שכן מתיר לרבי יהודה זה אם זה ריבית על מנת להחזיר. כלומר כאן באמת מדובר שאם אני אבקש ממך בחזרה את הבכנסת, אני אחזיר לך את הכסף, ואתה תיתן לי גם את הבכנסת, וגם את מה ששווה ההנאה שנהנית בינתיים מהבכנסת. כלומר, אתה תחזיר לי בעצם את אותה ריבית, ורבי יהודה סובר שריבית על מנת להחזיר זה מותר, ולכן גם כאן זה מותר. עד כאן הדיון הראשון על המשנה לגבי ריבית. הדיון השני, ובזה נסיים, זה בשליש התחתון של עמוד ב', נחלק את זה לשני שלבים. בשלב הראשון אומר רב יהודה בשם שמואל, שאם אדם מתפלל סתם באיזה מקום, ברחוב או בשטח, אז זה לא הופך את המקום לבית כנסת, ואחרי שהוא מסיים להתפלל, הוא יכול להתפנות שם. זה מה שאומר רב יהודה בשם שמואל, ועל זה שואלת הגמרא, פשיטה, הרי אפילו אם זה היה בית כנסת ממש, הרי לפי רב יהודה אפשר להפקיע מזה לגמרי את הקדושה, וגם לפי רבנן שאי אפשר להפקיע לגמרי, כי אם מוכרים, אז הקונה לא יכול לעשות שם בורסקי או מכבסה או בית הכיסא. כיסא, זה דווקא בבית כנסת ממש, אבל זה שסתם התפללת באיזה מקום, למה שזה יהפוך את זה לבית כנסת? ועל זה שואלת הגמרא, פשיטה, הרי זה לא בית כנסת. מילא בבית כנסת רבנן אמרו שאי אפשר שהקונה יהפוך את זה אחרי זה לשירותים, אבל כאן זה לא בית כנסת, סתם התפללת שם. אם נאמר שכל מקום שמישהו יתפלל אסור ללכת לשירותים שם, אז הגמרא אומרת בהמשך, לא אפשר ללכת לשירותים בשום מקום. הרי בכל מקום מתי שמישהו יתפלל, ובטח לפי רב יהודה שאמר שאפילו אם זה כן בית כנסת, אפשר למכור אותו ולבטל את הקדושה לגמרי ולעשות שם בית הכיסא, אז ודאי שמישהו סתם יתפלל בשטח, אפשר אחרי זה ללכת לשירותים. אז זאת השאלה של הגמרא, שזה פשיטה, ועל השאלה הזאת אין לנו כרגע תשובה. בכל אופן נחזור עוד פעם על עצם האמירה, אם אדם יתפלל איפשהו, זה לא הופך את זה לבית כנסת, ומותר אחרי זה ללכת שם לשירותים. זה שלב א', שלב ב', הגמרא מביאה ברייתא שאמרו לפני רב נחמן שאומרת כך, המתפלל מרחיק ד' אמות ומשתין, והמשתין מרחיק ד' אמות ומתפלל. עוד פעם, אם הוא קודם מתפלל הוא צריך להרחיק ד' אמות ורק אז הוא יכול להשתין, אם הוא קודם משתין הוא צריך להרחיק ד' אמות ורק אז להתפלל. עכשיו במה מדובר שם? אם מדובר בהרחקה פיזית, אז זה שאם הוא השתין הוא צריך להתרחק, זה מובן. אבל זה שהוא יתפלל, אם הוא רוצה אחרי זה ללכת לשירותים, הוא צריך להרחיק, זה לא מובן. כמו שאמרנו מקודם, שזה פשיטה, שזה מותר. אלא אומרת הגמרא, כאן צריך להבין את זה אחרת. לא מדובר בהרחקה פיזית, אלא בהרחקה של זמן. כלומר שהוא צריך לחכות זמן שלוקח ללכת ד' אמות. ולמה? מסבירה הגמרא, אחרי שהוא התפנה, הוא צריך לחכות ד' אמות ורק אז להתחיל להתפלל, בשביל לחכות שכל הטיפות האחרונות ירדו. אחרי שהוא התפלל, הוא צריך לחכות זמן של ד' אמות ורק אז להתפנות. למה? כי עדיין, גם אחרי שהוא סיים את התפילה, השפתיים עדיין רוחשות תפילה. כלומר, עדיין הראש שלו נתון בתוך התפילה, וזה לא שייך מיד ללכת ככה לשירותים, אלא תחכה כמה שניות שהראש והלב ייפרדו מהתפילה, ורק אחר כך תלך לשירותים. עד כאן הדיון השני, נחזור עוד פעם על המסקנות. אם אדם הלך לשירותים, אז הוא גם צריך להרחיק פיזית ד' אמות ורק אז להתפלל, וגם לחכות ד' אמות ואז להתפלל, בשביל לחכות שכל הטיפות ירדו. אם אדם יתפלל באיזשהו מקום, אין שום בעיה אחרי זה הוא גם ילך לשירותים באותו מקום, אבל הוא גם כן צריך לחכות ד' אמות עד שהראש, הלב והשפתיים ייפרדו מהתפילה, ורק אז הוא ילך לשירותים. עד כאן הדיון השני בחלק החמישי של השיעור, בזה הגענו ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור ל-5 חלקים, בחלק הראשון ראינו מחלוקת מה יותר קדוש, בית כנסת או בית מדרש, כשהנפקמינה היא גם האם מותר להסב את המבנה מאחד לשני, וגם האם מותר למכור אחד ובכסף לקנות את השני, אז מותר רק מהפחות קדוש ליותר קדוש. בחלק השני ראינו האם מותר למכור ספר תורה ולקנות ספר תורה אחר, הבאנו 5 ראיות לכאן ולכאן ואת כולם דחינו. הראיה הראשונה הייתה מהמשנה שלנו, אבל דחינו שוודאי שאם כבר מכרו יקנו ספר תורה, אבל השאלה היא האם מותר למכור לכתחילה. הראיה השנייה הייתה ממתפחות שלכאורה הברייתא אומרת שאסור להשתמש במטפחות שהוקדשו לספר תורה אחד לספר תורה אחר, אבל דחינו שהברייתא לא אומרת את זה. הראיה השלישית הייתה מזה שמותר להניח ספר תורה אחד על ספר תורה אחר, אבל דחינו אי אפשר ללמוד משם, שם זה כולה מיוחדת. הראיה הרביעית הייתה מרבי יוחנן שבפירוש אמר לא למכור אחד ולקנות אחר, אבל דחינו אולי שם זה דווקא אם הוא יפשע ולא יקנה בסוף, אבל אולי אם ברור לנו שהוא כן יקנה אולי זה מותר. וראיה חמישית זה שרבי יוחנן אמר בשם רבי מאיר שמותר למכור ספר תורה בשביל ללמוד תורה ולישא אישה, אז לכאורה גם בשביל לכתוב ספר תורה אחר, דחינו, אולי ללמוד תורה ולישא אישה, זה יותר חשוב. זה היה הנושא השני. הנושא השלישי היה, כשמכרנו משהו קדוש וקנינו משהו יותר קדוש, העודף מהקנייה גם הוא קדוש, אבל אומר רבא, העודף מהגבייה הוא לא קדוש. הבא יקשה על זה מברייתא שאומרת שהעודף קדוש אלא אם כן נתנו, והוא הניח שמדובר בעודף של הגבייה, אבל דחינו, לא, מדובר בעודף מהקנייה, ולמה אפשר להתנות עליו ולעשות אותו לא קדוש? כי מדובר שם במחירה רצינית, על ידי טובי העיר ובמעמד אנשי העיר. זה היה הנושא השלישי. הנושא הרביעי היה לגמרי בדרך אגב, וזה שאורח צריך לתת צדקה גם במקום שהוא מתארח, אבל רק כהצגה. וכשהוא עוזב הוא יקבל חזרה וייתן במקום שלו, ולזה הבאנו 3 הסתייגויות. א', זה דווקא אם זה קבוצה של אנשים, אם זה בודד אז הוא כן נותן באמת במקום שהוא מתארח בו, דבר שני אם מישהו אוסף הוא תלמיד חכם אז הוא גם כן נותן, ודבר שלישי אם המקום שבו מתארח נותן צדקה גם למקום המקורי שלו, אז ודאי שהוא באמת ייתן ולא ייקח את הכסף בחזרה. והנושא החמישי והאחרון היה מה המעמד של בית הכנסת אחרי שמכרו אותו. הכסף כאמור נהיה קדוש, אבל השאלה היא מה מעמד בית הכנסת עצמו. אז יש כאן 3 דעות. רבי מאיר אומר שהוא נשאר קדוש, חכמים אומרים שהקדושה פוקעת, אבל עדיין אסור לעשות בו משהו מבזה, כמו בורסקי או שירותים. רבי יהודה אומר שאם עושים תנאי כשמוכרים שהקונה יעשה מה שהוא רוצה, הוא יכול לעשות ממש מה שהוא רוצה. ולזה בנו עוד 2 נפקמינות. א', למי מותר למכור, שלפי רבי מאיר בכנסת של רבים לא ימכרו אותו ליחיד, כי זה הורדה מהותית, כי עכשיו אולי לא יהיה מניין. חכמים אומרים שממילא אין קדושה, אז הוא ימכור למי שהוא רוצה, ומקשו על רבי מאיר, לפי מה שאתה אומר, אז גם עיר גדולה לא תמכור לעיר קטנה, ולענה רבי מאיר, זה לא הורדה מהותית. זו נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה שלפי רבי מאיר גם צריך לעשות תנאי שאם מוכרים רוצים לקבל אותו בחזרה, הם יכולים, כך הם מראים שהם לא מזלזלים בבית הכנסת. לפי חכמים, לעומת זאת, ממילא זה כבר לא בכנסת, וממילא גם לא צריך לעשות שום תנאי. אלה הדעות, על זה ראינו עוד שני דיונים. דיון אחד זה למה לרבי מאיר אין כאן בעיה של ריבית, כי הרי הקונה מקבל גם את הכסף שלו בחזרה, וגם הוא נהנה בינתיים מהבכנסת, וענינו זה כרבי יהודה שאין ריבית, או כי צד אחד בריבית מותר לרבי יהודה, או כי ריבית על מנת להחזיר מותרת לרבי יהודה. זה דיון אחד. דיון שני, רבי יהודה בשם שמואל אומר שאם אדם מתפלל במקום, זה לא הופך אותו לבכנסת, ומותר לו אחרי זה להתפנות שם, ועל זה הגמרא אמרה שזה פשיטה. אגב, זה ראינו עוד דיון שאם אדם מתפלל במקום ורוצה אחרי זה להתפנות, הוא צריך להרחיק, ואותו דבר, אם הוא קודם מתפנה ורוצה להתפלל, הוא גם כן צריך להרחיק. וכשנו, מה פתאום אם הוא מתפלל, הוא צריך להרחיק? הרי כמו שאמרנו, זה לא הופך את זה לבכנסת, והסברנו, כאן הכוונה היא לא הרחקה פיזית, אלא הרחקה של זמן, כלומר, הוא צריך לחכות זמן של דלת אמות. ולמה? אז אחרי השירותים הוא צריך לחכות בשביל שכל הניצוצות ירדו, אחרי התפילה הוא צריך לחכות כי עדיין שפתיו רוחשות תפילה, הוא יחכה שהלב ייפרד מהתפילה ורק אז יתפנה. כל הטוב.